שלום, טוב שחזרתם ותודה על התגובות ועל שאתם מאזינים ושאתם עוקבים, ממש תודה רבה. סיפרנו לפני כמה פרקים שהגריד התחיל ללמד את תלמידים על חיות מיוחדות, והוא לימד אותם על היפוגריפים, שהם חיות כאלה שצריך להתנהג איתם בצורה מאוד מאוד מכבדת. ורוב התלמידים הסתדרו עם זה והתנהגו איתם בצורה יפה, אבל מלפוי דווקא לא התנהג ככה, ולכן הוא גם נפצע מההיפוגריף, ובעקבות זה נהיה חשש שאולי לא ייתנו יותר להגריד ללמד, אולי תהיה בעיה עם זה בגלל שהוא נתן לתלמידים ללמוד על חיה שהיא קצת מסוכנת. אנחנו נספר בפרק הזה את ההמשך של זה. ובסוף הפרק הקודם סיפרנו שהרי שמע שיחה בין כמה מורים וכמה אנשים שדיברו על כך שמסתבר שסיריוס בלק היה חבר טוב של אבא שלו, ג'יימס פוטר, והוא זה שבעצם בגד בהם והסגיר אותם לוולדמורט, הוא גילה את הסוד איפה הם מתחבאים. את זה שמענו בסוף הפרק הקודם, ונמשיך עכשיו את הפרק שלנו. אחרי שהארי שמע את הדברים האלה, הוא היה צריך לחזור חזרה דרך המעבר הסודי אל הוגוורטס, הוא היה צריך לחזור למרתף של הדובשנריה, דרך המנהרה ולחזור לטירה, והוא עשה את כל זה, הוא חזר, והוא לא זכר בכלל את הדרך, כי הוא כל הזמן חשב על מה שהוא שמע עכשיו. הראש שלו היה מלא במחשבות. איך זה שאף אחד לא סיפר לו על זה? לא דמבלדור, לא הגריד, לא אדון ויזלי, לא קורנליוס פאג', אף אחד לא אמר שההורים של הארי בעצם נפגעו בגלל החבר הכי טוב של שבגד בהם. רון והרמיוני הסתכלו על הארי בדאגה במשך כל ארוחת הערב, אבל הם לא יכלו לדבר כי פרסי היה שם בסביבה. ואחרי הארוחה, הארי חזר לחדר המועדון, התחמק מפרד וג'ורג', הוא לא רצה להתחיל לספר להם איך הוא הגיע להוקסמיד, והלך לחדר שלו, ושם הוא פתח את הארונית שליד המיטה שלו, והוא חיפש משהו. הוא ידע מה הוא מחפש, הוא חיפש את אלבום התמונות שלפני שנתיים הגריד נתן לו במתנה. תמונות של, שיש שם את ההורים שלו, תמונות קסומות שזזות. אז הארי לקח את האלבום הזה, הוא רוצה להסתכל עליו. הוא התיישב על המיטה, והתחיל להסתכל בעמודים, עד שהוא הגיע לתמונה מיום החתונה של ההורים שלו, ממש היום שהם התחתנו. הוא ראה את אבא שלו, מנופף אליו, עם פנים שמחים, עם שיער שחור ופרוע, כמו שהארי קיבל עכשיו ממנו, כמו שלארי יש עכשיו. הוא ראה את אמא שלו, ממש שמחה, ביום החתונה שלה, ואז הוא רואה את השושבין שלהם, מי שהיה ככה ליווה אותם בחתונה, וזה היה הוא, זה כנראה סיריוס בלק. אם הארי לא היה יודע את זה, אם לא היו מספרים לו שסיריוס בלק היה שושבין בחתונה, הוא לא היה אף פעם מנחש שזה הוא, כי עכשיו הפנים שלו לא היו נראים שקועים כמו בתמונה שהוא נראה עכשיו, אלא היו לו פנים יפים ככה, צוחקים קצת, פנים ככה עם צחוק. הארי חשב לעצמו, האם כבר אז, כשצולמה התמונה בזמן החתונה, הוא כבר היה עוזר לוולדמורט? האם כבר אז סיריוס בלק תכנן לפגוע בשני החברים שלו? האם הוא ידע שהוא עכשיו יהיה 12 שנה באזקבן? אלה המחשבות שהארי חשב ככה בזמן שהוא הסתכל על התמונה של סיריוס בלק מלפני הרבה שנים, מהיום שהחתונה של ההורים שלו. ואז הארי המשיך לחשוב. אבל הסוהרסנים לא משפיעים עליו, ככה הוא שמע שאמרו. כל האסירים האחרים ממש משתגעים וממש משתנים, והוא נשאר יחסית בסדר. הארי סגר את האלבום של התמונות בטריקה, דחף אותו בחזרה לארונית ושכב על המיטה, רוצה ככה לישון. רון נכנס, אמר, הארי, הוא דאג לו. אבל הארי עשה את עצמו ישן. הוא שמע את רון יוצא מהחדר. ואז הארי שכב על המיטה והתחיל להרגיש שנאה. הוא ממש ממש שנא את בלק. מה שהוא עשה להורים שלו. הארי התחיל לדמיין את בלק צוחק. הוא התחיל לדמיין אותו ככה ממש ברגע שהוא התפוצץ ופוצץ את פיטר פטיגרו. והוא גם ככה בדמיון שלו כאילו שמע את בלק, למרות שהוא אף פעם לא שמע את הקול שלו באמת, אומר, זה סוף סוף קרה אדוני, הפוטרים עשו אותי לשומר הסוד שלהם. כאילו זה הרגע שבלק סיפר לוולדמורט שהוא עכשיו יודע איפה הם מתחבאים. ואז הוא שמע בדמיון שלו, הארי, קול נוסף, קול צחוק גבוה וצורמני. אותו צחוק של וולדמורט שהארי שומע כל פעם שהסוהרסנים מתקרבים. אלה היו הדמיונות של הארי. הארי לא הצליח לישון, הוא נרדם ממש ממש עם עלות השחר, והוא התעורר ממש בצהריים. כשכבר הגיע הזמן של ארוחת הצהריים, הארי התלבש, ירד למטה, הוא ראה שם את רון ואת הרמיוני. רק שניהם היו שם. הארי שאל, איפה כולם? רון אמר, הם הלכו. שכחת שזה היום הראשון של החופש? אין פה אף אחד. עוד מעט ארוחת צהריים. הארי התיישב ליד האח, בחוץ עוד ירד שלג. הרמיוני הסתכלה בדאגה על הפנים של הארי ואמרה לו, אתה באמת נראה לא טוב, אתה יודע? הארי אמר, אני בסדר. הרמיוני אמרה, תוך כדי שהיא מסתכלת על רון, הארי שמע לי, אתה בטח מוטרד בגלל מה ששמענו אתמול, אבל תזכור שאסור לך לעשות שום דבר פזיז. כמו מה? שאל הארי. כמו לצאת בעקבות בלק, אמר רון. הארי הבין שהם כבר תכננו לדבר איתו בזמן שהוא ישן. הרמיוני אמרה, לא תעשה את זה, נכון? רון אמר, כן, לא שווה למות בשביל בלק. ואז הארי אמר להם, אתם יודעים מה אני רואה ושמע בכל פעם שאחד הסוחסנים מתקרב אליי? אני שמע את אמא שלי שהיא בוכה לפני וולדמורט. ואם אתם הייתם שומעים את אמא שלכם בוכה ככה וצורחת ככה, לא הייתם שוכחים את זה כל כך מהר. ואם הייתם מגלים שמישהו שאמור להיות חבר בגד במשפחה שלה ושלח אחריה את וולדמורט, הוא התכוון להגיד שהוא בטח רוצה לעשות משהו לאותו אחד שעשה את זה. הרמיוני אמרה, אבל אתה לא יכול לעשות שום דבר. הסוחסנים יתפסו את בלק והוא יחזור לאזקבן, וזה יגיע לו. הארי אמר, שמעת מה פאג' אמר, אזקבן לא משפיע על בלק כמו על כל בן אדם אחר. בשבילו זה לא עונש כמו כל האחרים. רון אמר, אז מה אתה אומר בעצם? אם אזקבן לא משפיע עליו, אז מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה להרוג אותו או משהו? הרמיוני אמרה, מה פתאום? הארי לא רוצה להרוג אף אחד, נכון הארי? הארי לא ענה. הוא לא ידע מה הוא רוצה לעשות, אבל מה שהוא צריך לעשות. ואז פתאום הארי אמר, מלפוי יודע, אתם זוכרים מה הוא אמר לי? מלפוי אמר לי, אני במקומך הייתי צד אותו בעצמי, הייתי רוצה נקמה. זאת אומרת שמלפוי ידע שבלק בעצם בגד בהורים של הארי, ולכן הוא אמר לו שהוא ירצה לנקום. זאת אומרת, זה מה שהארי צריך לעשות, לנקום. זה בעצם מה שמלפוי יעץ לו לעשות. רון אמר, אתה רוצה לשמוע על העצה של מלפוי ולא לנו? ואז רון סיפר את מה שאבא שלו סיפר לו, שאחרי שבלק עשה מה שעשה לפטיגרו ופוצץ שם את כולם, נשאר מפטיגרו רק דבר אחד, אצבע. זה הדבר היחיד שנשאר ממנו. ואת זה הביאו לאמא שלו. זה קצת נשמע מפחיד. בכל אופן, רון רוצה להזהיר את הארי שלא יתעסק עם אנשים האלה כמו בלק, שזה מסוכן. ובטח לא כדאי להקשיב למה שמלפוי אומר. אז, אבל הארי לא כל כך הקשיב למה שרון אמר. והרמיוני אמרה, בבקשה הארי, תתחיל לחשוב בהיגיון. בלק עשה דבר היום ונורא, אבל אל תעמיד את עצמך בסכנה, זה בדיוק מה שבלק רוצה. הארי, אתה תשחק בדיוק לידיים של בלק אם תלך לחפש אותו. אבא ואמא שלך לא היו רוצים שתיפגע, נכון? הם לא היו רוצים שתצא לחפש את בלק. הארי אמר, אני אף פעם לא ידע מה הם היו רוצים, בגלל שבגלל בלק, אף פעם לא יצא לי לדבר איתם. היה שקט. קרוקשנקס, החתול הגדול של הרמיוני, התמתח. הכיס של רון, שנמצא שם סקאברס, אח בראש, רעד, ורון רצה להחליף נושא. אמר, תראו, אנחנו בחופש, אולי נלך לבקר את הגריד, לא ביקרנו אותו הרבה זמן. הרמיוני אמרה, אבל אסור להארי לצאת מהעתירה. הארי אמר, כן, בואו נלך, ואז אני אוכל לשאול אותו איך קרה שהוא אף פעם לא הזכיר את בלק בכל הסיפורים שהוא סיפר על ההורים שלי. רון ממש לא רצה שידברו על סיריוס בלק. אז הוא אמר, או שאולי פשוט נשאר פה ונשחק שחמט או משחק אחר, פרסי ישיר פה. הארי אמר, לא, נלך לבקר את הגריד. הם הלכו להביא את הגלימות שלהם, יצאו דרך החור שמאחורי התמונה, יש שם את האביר הזה, סר קדוגן, שאמר להם, הילחמו כמו גברים, פחדנים בני בליעל. הם הלכו במסדרונות עתירה, יצאו החוצה לכיוון הבקתה של הגריד. וכשהם הגיעו לבקתה, רון דפק בדלת ולא הייתה שום תגובה, והם שמעו שם קולות מבפנים ולא הבינו מה זה. בסופו של דבר, הגריד כן פתח להם את הדלת, אבל העיניים שלו היו אדומות ונפוחות, והוא פשוט בכה. אתם שמעתם? הוא ממש בכה. הם לא הבינו מה הם היו אמורים לשמוע. הם נכנסו עם הגריד לתוך הבקתה. הגריד נתן להם להושיב אותו על אחד הכיסאות והתמוטט אל השולחן ממש בוכה. הגריד ממש ממש בכה, עם המון דמעות. הרמיוני אמרת, הגריד, מה קרה? ואז הרי הבחין במכתב שנראה רשמי כזה, שמונח פתוח על השולחן. מה זה הגריד? הבכי של הגריד נהיה עוד יותר חזק, הוא פשוט דחף את המכתב לכיוון של הרי. לכיוון של הרי. והרי לקח את המכתב וקרא. היה כתוב שם ככה. מר הגריד היקר, בהמשך לחקירה שערכנו בעניין היפוגריף שתקף תלמיד בכיתה שלך, החלטנו לקבל את מה שקבע הפרופסור דמבלדור, שאומר שאתה לא אשם ואתה לא אחראי לתאונה שקרתה. בינתיים זה נשמע ממש טוב. רון אמר, נו, זה טוב מאוד, הגריד. אנחנו מבינים בעצם שלא מאשימים את הגריד בזה שמלפוי נפצע על ידי ההיפוגריף. אז רון אמר, נו, זה טוב מאוד, הגריד. וממש ככה שמח, אבל הגריד המשיך לבכות ונופף ביד שלו לסימן להרי להמשיך לקרוא. ובהמשך המכתב היה כתוב, עם זאת, אנחנו רוצים לציין את החששות שלנו לגבי ההיפוגריף הזה. לכן החלטנו להיעתר לתלונה של מר לוציוס מאלפוי, ולהעביר את העניין הזה לטיפול של הוועדה להשמדת יצורים מסוכנים. השימוע יערך ב-20 באפריל. אנו מבקשים ממך להתייצב בתאריך הזה עם ההיפוגריף במשרדי הוועדה בלונדון. עד למועד הזה, אתה צריך להחזיק את ההיפוגריף קשור ברצועה ומבודד. זאת אומרת, שבגלל שהתלוננו על ההיפוגריף, על בקביק, אותו היפוגריף שפגע במאלפוי, אז ההיפוגריף הזה צריך לעמוד לסוג של משפט מול הוועדה להשמדת יצורים מסוכנים, והם יכולים להחליט מה לעשות איתו. וזאת הסיבה שהגריד בוכה. רון אמר, אבל אמרת שבקביק הוא לא היפוגריף רע, הם בטח ישחררו אותו. הגריד אמר, אתה לא מכיר שם את המפלצות ההם בוועדה להשמדת יצורים מסוכנים. הם לא אוהבים יצורים מעניינים. פתאום היה רעש הקפיץ את הרי, רון והרמיוני, והם ראו את בקביק, ההיפוגריף, שוכב בפינה ואוכל משהו ועושה רעש. והגריד אמר, אני לא מסוגל להשאיר אותו קשור שם בחוץ בשלג. לגמרי לבד. בעצם הוא הכניס אותו לתוך הבקתה שלו. הרי, רון והרמיוני אף פעם לא הסכימו עם הגריד מה זה יצורים מעניינים. אנשים אחרים היו קוראים להם מפלצות מפחידות. אבל בקביק לא נראה כל כך מסוכן כרגע. הוא דווקא היה נראה די חמוד. הרמיוני אמרה, אתה צריך לבוא מוכן עם קו הגנה, עם כל מיני משפטים שאתה צריך להגיד, שיהיו מוצלחים. אני מוכנה לעזור לך. אני מוכנה ואני משוכנעת שתצליח להוכיח שבקביק לא מסוכן. הגריד אמר, זה לא ישנה. הם כולם שם בכיס הקטן של מאלפוי, הם יעשו מה שהוא אומר להם. אני אפסיד שם בשימוע, ואז יקרה משהו לבקביק. והגריד ככה המשיך לבכות. הרי אמר, ומה לגבי דמבלדור? הגריד אמר, הוא כבר עשה פה בשבילי יותר מדי. הוא יש לו מספיק עניינים גם ככה עם כל הסוחרים האלה שרוצים להיכנס לשטח בית הספר וסיריוס בלק. הם הציעו לעזור להגריד, למצוא ככה כל מיני דברים שקרו בעבר, להיות עדים, לחפש מקרים שקרו בעבר ולראות איך אפשר לצאת מזה בצורה טובה. וככה הם הרגיעו את הגריד, רון החינטה, והגריד אמר שהוא צריך ככה להתאושש, והוא אמר, אני פשוט לא במיטב שלי לאחרונה, אני דואג בגלל בקביק ובגלל זה שאף אחד הוא לא אוהב את השיעורים שלי. בעקבות מה שקרה עם ההיפוגריף, השיעורים של הגריד נהיו קצת יותר משעממים, הוא מראה להם רק על השלושים שאלה חיות לא כל כך מעניינות. אבל הם היו צריכים להגיד לו משהו. אז הרמיוני שיקרה ואמרה, אנחנו אוהבים את השיעורים שלך. רון גם שיקר ואמר, כן, הם מצוינים, מה שלום על השלושים? הגריד אמר, הם מתו, יותר מדי חסה הם אכלו. וגם הסוהרסנים האלה, המשיך הגריד, הם גורמים לי שאני ארגיש נורא והיום, אני צריך לעבור לידם כל פעם שאני רוצה משהו בפונדק שלי, זה מזכיר לי את זה שהייתי באזקבן. הרי הגריד היה תקופה מסוימת באזקבן. אתם זוכרים שסיפרנו בספר השני? אז כשהוא הזכיר את אזקבן כולם היו בשקט, ואחרי שתיקה קצרה הרמיוני שאלה, מאוד נורא שם הגריד? הגריד אמר, אין לך מושג, אין עוד מקום כזה, אני חשבתי שאני משתגע, כל הזמן עברו לי מחשבות לא טובות בראש ליד הסוחרים האלה, אותו יום שסילקו אותי פה מהוגוורטס, או יום שקרה משהו לאבא שלי, אותו יום שאני ויתרתי על הדרקון שלי, נורברט. אחרי כמה זמן אתה כבר לא זוכר שם מי אתה. אתה כבר ממש, ממש מתחיל להיות ממש עצוב. וכשהם שחררו אותי, הרגשתי ממש שהכל נהיה לי ממש שמחה וממש טוב. זה היה הרגשה הכי טובה. למרות שהסוהרסנים לא סמכו לשחרר אותי. הרמיון אמרה, אבל שחררו אותך כי אתה היית חף מפשע, לא עשית שום דבר. אין בעיה לשחרר אותך, למה הם לא סמכו לשחרר אותך? הגריד אמר, נראה לך שזה משנה להם, הם לא אכפת להם. כל עוד הם יש להם שם 200 אנשים שהם יכולים לקחת להם את השמחה שלהם, לא אכפת להם מי אשם ומי לא אשם. הגריד שתק לרגע, ואז הוא אמר, אני חשבתי פשוט לשחרר את בקביק, לשכנע אותו שהוא יעוף מכאן ולא יעשו לו כלום. אבל איך אני יכול להסביר את זה להיפוגריף? ואני מפחד עכשיו עוד פעם לעבור על החוק. אני לא רוצה לחזור עוד פעם לאזקבן, לכלא. הגריד בעצם הסביר למה הוא בבעיה עם ההיפוגריף, עם בקביק, הוא לא יכול לשחרר אותו. הוא מפחד לעבור על החוק, הוא לא רוצה להגיע עוד פעם לכלא. והוא פוחד מהוועדה. השמדת יצורים מסוכנים שמפגעו בבקביקים תמיד מקשיבים למה שמלפוי אומר להם. זה היה הביקור אצל הגריד, הוא לא היה ביקור משמח, אבל הוא השפיע על הרי וגרם לו ככה פחות להתעסק בנושא של בלק. כי במקום להתעסק באיך לנקום בבלק, הוא יחד עם רון והרמיוני, הם ניסו לחשוב איך לעזור להגריד לזכות במשפט מול הוועדה להשמדת יצורים מסוכנים. הם ישבו בספרייה, הם חזרו עם ספרים, התחילו לחשוב מה לעשות, על איזה מקרים שקרו בעבר, איך אפשר לפתור את זה. מדי פעם מישהו נתקל באיזושהי עובדה מעניינת, כמו, הנה משהו היה מקרה ב-1722, אבל בסוף הרשיעו את ההיפוגריף, אוי, תראו מה עשו לו. או מקרה אחר, מנטיקורוס תקף מישהו ב-1296, והם שחררו אותו. לא, זה רק בגלל שכולם פחדו להתקרב אליו. בינתיים עברו הימים, הגיע בוקר של מתנות, הרי התעורר, פתאום הוא מסתכל על קצה המיטה שלו ורואה מתנות. רון גם היה עסוק בלפתוח מתנות שלו, שהוא קיבל מאמא שלו, שוב סוודר מאמא ושוב בצבע חומס גלגל, תראה אם גם אתה קיבלת אחד. כן, גם הרי קיבל אחד, גברת ויזלי שלחה לו סוודר אדום, על החזית של הסוודר רקום הסמל של בית גריפינדור, האריה. הוא גם קיבל פשטידות ועוגה וממתק, ומתחת לכל הדברים האלה, הרי ראה חבילה ארוכה וצרה. רון אמר, מה זה? הרי קרא את נייר העטיפה, ופתאום הוא רואה על המיטה שלו מונח מטאטא חדש, מבריק ויפהפה. רון אמר, אני לא מאמין, זה היה מטאטא אש המחץ. אתם זוכרים שסיפרנו בתחילת הספר שהרי היה בסמטת דיאגון וכל יום היה הולך לראות מטאטא שהיה בחנות, מטאטא חלומות. זה אש המחץ, את המטאטא הזה הרי קיבל כמתנה. הרי החזיק את המטאטא והוא ממש ככה הרגיש אותו זז. המטאטא ככה ריחף באוויר, בדיוק בגובה המתאים לעלות עליו. הרי הסתכל, ראה איזה מטאטא יפה זה, איך הוא, הכל שם ממש נראה יפה. רון אמר, ממי זה? הרי אמר, תסתכל אם יש פתק. רון חיפש בתוך נייר העטיפה. לא היה שם כלום. רון אמר, מי הוציא עליך כל כך הרבה כסף? הרי אמר, אני לא יודע. מה שבטוח זה לא משפחת דרסלי. רון אמר, בטח זה דמבלדור. הוא שלח לך את גלימת ההיעלמות, אז בעילום שם. הרי אמר, כן, אבל הגלימה הייתה שייכת לאבא שלי. אני לא מאמין שדמבלדור היה מוציא עליי מאות אוניות. הוא לא יכול לחלק לתלמידים מתנות כאלה. ואז רון ציין כמה מלפו יקנה כשהוא יראה את המטאטא הזה. ואז רון העלה עוד ניחוש. אולי לופין קנה את זה. הרי אמר, לופין, תראה, אם היו לו כאלה כמויות של זהב, הוא היה קונה לעצמו איזו גלימה חדשה. הרי יש לו גלימה ישנה. לא נראה שהוא קנה משהו כל כך יקר. רון אמר, כן, אבל הוא מחבב אותך, ואולי היה בהוגוורטס כשהנימבוס שלך התנפץ. אולי הוא שמע על זה והחליט לקפוץ ולקנות לך מטאטא חדש. הרי אמר, מה זאת אומרת הוא לא היה בהוגוורטס? הוא היה הרי חולה, הוא היה במרפאה בטח. רון אמר, לא, הוא לא היה במרפאה. אני הרי הייתי שם, כי ניקיתי את ה... היה לי עונש שם לנקות שם משהו. אז אנחנו מבינים שלופין היה חולה, אבל הוא לא היה במרפאה. בכל אופן, הרי אמר, לא נראה לי שלופין היה יכול לקנות דבר כזה. בינתיים הרמיוני נכנסה אליהם לחדר עם פיג'אמה, מחזיקה ביד את קרוקשנקס. רון אמר, אל תכניסי אותו לכאן. הוא לקח את סקאבר, סך בראש שלו, ושם אותו בכיס של הפיג'אמה שלו. אבל הרמיוני לא הקשיבה. היא הורידה את קרוקשנקס אל המיטה הריקה של שיימוס, והסתכלה על אש המחץ. הרי, וואו, ממי קיבלת את זה? הרי אמר, אין לי מושג, לא הגיע עם זה שום פתק או משהו. נראה שהרמיוני דווקא לא נראית מתלהבת, דווקא נראית קצת עצובה מזה. רון אמר, מה קרה לך? הרמיוני אמרה, לא יודעת, אבל זה לא נראה לכם מוזר. זאת אומרת, המטטה הזה אמור להיות די טוב, לא? רון אמר, זה המטטה הכי טוב שיש, הרמיוני. הרמיוני אמרה, זה בטח נורא יקר. רון אמר, בטח, הוא יקר ממש. הרמיוני אמרה, אז מי שולח לארי מתנה כל כך יקרה, ואפילו לא מספר לו שזה ממנו? רון אמר, למי אכפת? שמע, ארי, אתה מרשה לי לעשות עליו סיבוב, בבקשה. הרמיוני אמרה, אסור שאף אחד ירכב על המטטה הזה כרגע. ארי ורון הסתכלו עליה. אז מה ארי אמור לעשות איתו, לטטה את הרצפה? מעניין למה הרמיוני חושדת, אבל לפני שהרמיוני הספיקה לענות, קרוקשנקס זינק מהמיטה ישר על החזה של רון איפה שהסקאברס נמצא בכיס. רון אמר, תוציא אותו מכאן תכף ומיד. סקאברס ניסה לברוח, רון ניסה להרחיק את קרוקשנקס ולתפוס את סקאברס, בטעות הוא בעד במזוודה של הארי. המזוודה נפלה, ומתוך המזוודה, מתוך הגרביים הישנים של הדוד ורנון, נפל המלשינוסקופ, זה המכשיר שהיה אמור לזהות משהו חשוד בסביבה. הארי אמר, שכחתי מזה בכלל. אני בדרך כלל משתדל לא לשים את הגרביים האלה. המלשינוסקופ הסתובב ושרק, קרוקשנקס המשיך לעשות קולות, ובסופו של דבר, אחרי כל הבלגן, הרמיוני יצאה מהחדר עם קרוקשנקס, והארי דחף את המלשינוסקופ בחזרה לתוך הגרביים ושם אותם בתוך המזוודה. סקאברס היה ככה בתוך הידיים של רון, הארי לא ראה אותו הרבה זמן, ועכשיו הוא ראה שסקאברס, שפעם היה הרבה יותר גדול, נהיה עכשיו רזה מאוד, והפרווה שלו נראתה ככה לא כל כך טוב. הרי אמר, הוא לא נראה כל כך טוב, מה? רון אמר, זה רק לחץ, הוא היה בסדר גמור, אם רק כדור הפרווה המטומטם הזה לא היה מציק לו כל הזמן. אבל הארי נזכר במה שאמרה המוכרת בחנות של החיות הקסומות. היא אמרה שתוחלת החיים של עכברושים היא 3 שנים. בדרך כלל מה שעכברושים חיים זה 3 שנים. והארי חשב, אם לא היו לסקאברס כוחות נסתרים שהם עוד לא יודעים עליהם, הוא כבר היה צריך לא לחיות. הוא כבר חי יותר מ3 שנים, אז כנראה שיש לו איזה שהם כוחות מיוחדים. בכל אופן, השעות עברו, הגיעה שעת הצהריים. הם ירדו שלושתם לארוחה בעולם הגדול. הם מצאו שהשולחנות של הבתים הוצמדו שוב אל הקירות, ובמקום 4 שולחנות של הבתים, היה שולחן באמצע, שולחן אחד, ערוך ל12 אנשים. הפרופסורים דמבלדור, מגונגל, סנייפ, ספראוט ופליטיק היו שם, וגם פילצ'ה שרת. וחוץ מזה, היו עוד 3 תלמידים, 2 תלמידים מהשנה הראשונה, ותלמידה מהשנה החמישית. כשהארי, רון והרמיוני התקרבו, דמבלדור אמר, בואו, בואו, כיוון שאנחנו כל כך מעט, חשבתי שיהיה טיפשי להשתמש בשולחנות הבתים. בואו נשב כולנו ביחד, שבו. הארי, רון והרמיוני התיישבו. דמבלדור אמר לכולם בתיאבון, והתחילו כולם לאכול. בזמן שהארי מילא את הצלחת שלו בתפוחי האדמה, נפתחו הדלתות של האולם. והגיע הפרופסור סיביל טרלוני, המורה לגילוי עתידות. אתם זוכרים שסיפרנו עליה? סיביל, איזו הפתעה נעימה, אמר הפרופסור דמבלדור. הפרופסור טרלוני אמרה, היבטתי אל תוך כדור הבדולח, ולתדהמתי ראיתי את עצמי מוותרת על הארוחה הפרטית שלי ומצטרפת עליכם. מי אני שאפעל נגד יד הגורל? מיד מיהרתי לרדת מהמגדל שלי ואני מבקשת סליחה שאיחרתי. בעצם היא אומרת שהיא לא הגיעה כדי להצטרף לארוחה סתם, אלא כי היא ראתה בגורל שהיא צריכה להצטרף לארוחה הזאת. דמבלדור אמר, בהחלט, בהחלט, תרשי לי למצוא לך כיסא. ובענף שרבית הופיע באוויר כיסא. אבל הפרופסור טרלוני לא התיישבה. היא הסתכלה סביב ואמרה, אני לא מעזה לשבת, כבוד המנהל, אם אני אצטרף אליכם, אנחנו נהיה 13 אנשים מסביב לשולחן. זה מזל רע, מה פתאום? אל תשכח. כש13 אנשים סועדים יחד, הראשון לקום מן השולחן יהיה הראשון למות. בעצם היא מאמינה בכל מיני אמונות כאלה מוזרות, והיא אומרת שאם יש 13 אנשים יושבים ביחד בשולחן, אם אחד הראשון שיקום, הוא ימות ראשון. אחרים לא מאמינים בדברים האלה, במיוחד הפרופסור מגונגל, שהיא מטילה ספק בכל הנושא של חיזוי עתידות. אז היא אמרה, אנחנו מוכנים להסתכן בזה סיבי, לולי תשבי כבר, האוכל מתקרר. הפרופסור טרלוני היססה, ולבסוף התיישבה. אחרי כמה שניות הפרופסור טרלוני אמרה, אבל איפה פרופסור לופין היקר? דמבלדור אמר, אני חושש שהמסכן חולה שוב, איזה חוסר מזל. פרופסור מגונגל אמרה לפרופסור טרלוני, את כבר בטח ידעת את זה סיביל, נכון? היא רוצה בעצם לזלזל בזה שהיא שאלה איפה פרופסור לופין, היא אמורה לדעת הכל, אז למה היא שואלת? פרופסור טרלוני ענתה, בטח שידעתי מנרווה, אבל אדם לא מתהדר בעובדה שהוא יודע הכל. נכון שאני ידעתי, אבל לפעמים אני עושה את עצמי כאילו אין לי עין פנימית, אני לא רוצה להלחיץ את כולם. היא בעצם אומרת שהיא ידע את זה, אבל היא שאלה כדי להתנהג רגיל. פרופסור מגונגל אמרה, כן, זה מסביר הרבה. הפרופסור טרלוני אמרה, אם את חייבת לדעת, צפיתי כי פרופסור לופין היקר לא יהיה איתנו עוד זמן רב. גם הוא יודע שהזמן שלו קצר, והוא ממש ברח כשיצאתי לעשות לו קריאה. מעניין למה, אמרה פרופסור מגונגל. דמבלדור שרצה להפסיק את הוויכוח, הוא אמר, אני בספק אם פרופסור לופין נמצא בסכנה מיידית כלשהי. סוורוס, הכנת בשבילו את השיקוי? כן, כבוד המנהל, אמר סנייפ. יפה, אמר דמבלדור, אם ככה הוא ודאי יחלים ויחזור אלינו תוך זמן קצר מאוד. דרק! הוא פנה לתלמיד מהשנה הראשונה שממש הסמיק, כי המנהל פונה אליו בצורה ישירה. דרק, טעמת מהנקניקיות האלה? הן ממש מצוינות. הפרופסור טרלוני התנהגה בשאר הסעודה בצורה די נורמלית. אבל אחרי שעתיים, כשארי ורון קמו מהשולחן, ממש סוועים, פרופסור טרלוני צרחה. מתוקים שלי, מי מכם קם עם השבוע הראשון? מי? רון אמר, לא יודע. פרופסור מגונגל אמרה, קשה להאמין שזה משנה. אלא אם כן מישהו מחכה להם ליד הדלת ממש עם גרזן. אפילו רון צחק. פרופסור טרלוני נראתה נעלבת מאוד. ארי אמר להרמיוני, את בא? הרמיוני אמרה, עוד לא, אני רוצה להחליף מילה עם פרופסור מגונגל. רון פייק ואמר, היא בטח רוצה לבדוק אם מותר לה להירשם לעוד מקצועות. והם יצאו יחד לאולם הכניסה, וכמובן לא היה שם אף אחד עם גרזן. ארי ורון הלכו למגדל גריפינדור, ארי מיד עלה לחדר השינה לקח את אש המחץ, ויחד עם רון הם הלכו לחדר המועדון ופשוט הסתכלו על אש המחץ. פשוט היה נראה נפלא. הם פשוט הסתכלו על זה ונהנו. עד שהחור שמאחורי התמונה נפתח, והרמיוני נכנסה, ובעקבותיה, הפרופסור מגונגל. הפרופסור מגונגל הייתה אחראית על בית גריפינדור, אבל זאת רק הפעם השנייה שארי ראה אותה נכנסת לחדר המועדון. בפעם הראשונה הגיעה כדי למסור הודעה מצערת מאוד. ארי ורון הסתכלו על פרופסור מגונגל ולא ידעו מה לעשות. הם המשיכו להחזיק באש המחץ. הרמיוני הלכה מסביב והתיישבה, לקחה ספר והכניסה את הראש בין הדפים שלו. הפרופסור מגונגל התקרבה והסתכלה על אש המחץ ואמרה, אז זה המתתה המפורסם. אלמה גרנג'ר סיפרה לי זה אתה על המתנה שקיבלת פוטר. מותר לי? היא שאלה ובלי להמתין לתשובה שלפה את אש המחץ מהידיים שלהם. הסתכלה טוב טוב על המתתה ואמרה, לא היה מצורף אליו שום פתק פוטר, לא כרטיס ברכה, הודעה. ארי אמר, לא. פרופסור מגונגל אמרה, אני מבינה. טוב, אני חוששת שאני אצטרך לקחת את זה, פוטר. מה? למה? פרופסור מגונגל אמרה, נצטרך לבדוק שלא הטילו עליו כללה. אני לא מומחית בעניינים האלה, אבל אני מניחה שמדם הוץ' ופרופסור פליטיק יצטרכו לפרק אותו. זה ייקח כמה שבועות ואתה תקבל אותו חזרה אם נהיה בטוחים שהוא לא מקולל. בעצם הפרופסור מגונגל רוצה לקחת את אש המחץ ולבדוק שהוא לא מקולל. צריך לפרק אותו לגמרי. הארי אמר, המתתה הזה בסדר גמור, אני מבטיח פרופסור. פרופסור מגונגל אמרה, אין לך דרך לדעת את זה פוטר. לא לפני שתעוף עליו. איך אתה יודע שהוא לא מקולל? בכל מקרה, אי אפשר לעוף עליו ואי אפשר להשתמש בו לפני שאנחנו נהיה בטוחים שהכל בסדר. אני אעדכן אותך. הפרופסור מגונגל לקחה את אש המחץ ויצאה דרך החור שמאחורי התמונה. ארי עמד והביט. לא ידע מה לעשות. אבל רון בא להרמיוני ואמר, מה פתאום רצת לספר למגונגל? הרמיוני השליחה את הספר שלה, הפנים שלה היו ממש מסמיקים, אבל היא עמדה מול רון ואמרה, כי אני חשבתי, ופרופסור מגונגל מסכימה איתי, שמי ששלח להרי את המטטה הוא סיריוס בלק. זהו, עד כאן הפרק. האם באמת סיריוס בלק שלח להרי את המטטה? למה שיעשה דבר כזה? יכול להיות שהוא באמת קילל את המטטה והוא רוצה שהרי ייפגע? אנחנו נשמע את התשובה לשאלה הזאת ותשובות לכל השאלות האחרות, או להרבה שאלות אחרות, בפרקים הבאים, אתם מוזמנים להאזין.